הכל חי אונליין 93fm.co.il
Ros kosha shuoi all was of the beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי יום שני ד' בכסלו תשע"ו, מסכת סוטה, דף כ"א. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו, הייחודית יש לומר, המביאה לכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשנת ג' אלפים תף י' ב' לבריאת העולם, נאמר בספר זכריה, פרק ז' פסוק ח', ויהי בשנת 4 לדריווש המלך, היה דבר השם אל זכריה, ושם מובאים דברי תוכחה ומוסר. ולאחר התוכחה והמוסר, באים דברי ניחומים והבטחת קריטת ברית מחדש. כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי, יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. וזו הייתה הנבואה האחרונה, שנאמרה ברוח הקודש, כך רשי במסכת יום הדף חפה לפעמוד ב', כאמור היום הזה ד' בחיסלב בשנת ג' אלפים תף י' ב' לבריאת העולם. בשמחה ובטוב ליבב עושים אנו את דרכנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא יעבותיי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב הוא כשפותח הספר יומר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי יום, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. אנו מסכמים את המצטים ומשננים את דף חף ממסכת סוטה, דף אשר למדנו אתמול, ובסיום התמצות והשינון נשיב תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. אמרה המשנה בדף חף עמוד א', אמרה איני שוטה, אם זה היה עד שלא נמחקה המגילה, מגילתה נגנזת בצידי ההיכל כדין כל כתבי הקודש שאינם ראויים לקרות בהם, שהם נגנזים כדי שלא יתבזו. ומנחתה מתפזרת נשרפת על בית הדשן שבעזרה, ואין מגילתה כשרה להשקות בסוטה אחרת, כי צריך שיהיה ועשה לה הכהן שתהיה כתיבתה לשמה. נמחקה המגילה עם אמרת מעני, המים נשפחים שלא ניתנו אלה לברר את הספק, והרי היא בדוקה ועומדת ומנחתה מתפזרת על בית הדשא. אמרה איני שותה, מערערין אותה, דהיינו פותחים את פיה שלא ברצונה ומשכין אותה בעל כורחה, שם התאורה היא ואינה רוצה לשתות מחמת הפחד שלה. אינה מספקת לשתות עד שפניה מוריקות ועיניה בולטות והגידים שבלחיה תופחים, ונראית כמלאה גידים. גם בשרה נעשה שורות שורות של נפיחה, והם אומרים, הוציאוה שלא תתמה את העזרה. לצאת, להוציא אותה משערי ניקנור או עזרת נשים. אם יש לה זכות, תולה לה. יש זכות שתולה לה שנה אחת, ויש שנתיים, ויש שלוש שנים. מכאן אמר בן עזאי שחייב אדם ללמד ביתו תורה שתלמד פרשת סוטה, שאם תשתה תדע שזכות תולה לה דכתיב, ונקטע על ידי הזכות ונזרע זרע, כדי זריעת זרע תשעה חודשים או יותר. רבי אלעזר אומר שכל המלמד את ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות. רבי יהושע אומר, רוצה אישה בקו ותפלות מתישה קבין ופרישות. הוא היה אומר, חסית שוטה ורשע ערום ואישה פרושה, ומכות פרושים הרי אלו מבלי עולם. אמרה הגמרא לאחר המשנה הזו, אמר רב יהודה בשם שמואל בשם רבי מאיר, כשהייתי לומד תורה אצל רבן גמליאל, הייתי מטיל קנקנטום לתוך הדיו ולא אמר לי דבר. כשבאתי אצל רבי ישמעאל, אמר לי, מה מלאכתך? אמרתי לו, לבלר אני סופר. אמר לי, בני, תהיה זהיר במלאכתך, שמלאכת שמיים היא שמא תחסיר אות אחת או תייתר אות אחת ונמצאת מחריב את כל העולם כולו. אמרתי לו, לא רק שאני נזהר מחסירות ויתירות, אלא אפילו אני חושש שמא ישב זבוב על התג של הדלת ומוחקו ועושאו ירעיש. ועל כן, דבר אחד יש שאני מטיל לתוך הדיו וקנקנטום שמו וגורם שלא ימחק לגמרי. אמר לי, וכי מטילים קנקנטום לתוך הדיו? והרי אמרה תורה לגבי סוטה ומחש, צריך שיהיה כתב שיכול להימחות, וסבר רבי ישמעאל שמוחקים לה מן התורה. הרי שגם תורה צריכה להיכתב בכתב שיכול להימחק. יש ברייתא ששונה, שבתחילה למד אצל רבי ישמעאל והתיר לו, ולבסוף למד אצל רבי עקיבא ואסר לו. אם כך, סותרות הברייתא פעמיים, א', בזמן שימושו מי קודם, אצל מי הוא למד קודם, ויש לתרץ שבתחילה למד אצל רבי עקיבא, כשלא יכול היה לעמוד על עיקרי הטעמים שהיה אומר על תמי טהור או על טהור תמי, הלך ללמוד אצל רבי ישמעאל את המשניות הסתומות, ואז שוב חזר ללמוד אצל רבי עקיבא כדי לעמוד על עיקרי טעמי המשניות, מפני מה טמא או טהור, אסור ומותר, ועל מה נשמח כל דבר ועל איזה פסוק. והסתירה הנוספת מי אסר כאן קנטום ומי איתיר האם רבי ישמעאל או רבי עקיבא, נשארה הגמרא בקושיה. תניא נאמר בברייתא לרבי יהודה בשם רבי מאיר, לכל המטילים כאן קנטום לתוך הדיו חוץ מפרשת סוטה בלבד, אפילו בספר תורה. פרשת סוטה שכתובה בספר תורה, ולרבי יעקב בשם רבי מאיר, חוץ מפרשת סוטה שבמקדש, ופירש רבי ירמיה שנחלקו עם מוחקים לפרשת סוטה שבספר תורה. אם ניתן להשקוט סוטה ולקחת את הפרשה מן הספר תורה. תניא נאמר בברייתא לתנא קמא, אין מגילתה כשרה להשקוט בסוטה אחרת, ולרבי אחי בר יהושיע כשרה. ואמר רב פאפא שאפילו לתנא קמא שפסל, אינו אלא באופן שניתק לשם רחל, שאז אינו חוזר ומתנתק לשם לאה. אבל יכול לסבור שמוחקים למנה תורה, כיוון שנכתבה בסתם. ורב נחמן בר יצחק אמר, שאפילו לרב אחי בר יהושיע שהכשיר, אפשר שזה דווקא באופן שנכתב לשם הלוט, אבל תורה שלא נכתבה אלא להתלמד פסולה. אבל לגבי גט מודה רב אחי בר יהושיע, שפסול לגרש בו, כמו ששנינו במשנה במסכת גיטין, שמכתב לגרש את אשתו ונמלח התחרט, ומצאו בן עירו ואמר לו שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך, פסול לגרש בו, דכתיב וכתב לה, צריך שהכתיבה תהיה לשמה. ולמרות שגם כאן לגבי סוטה נאמר ועשה לה, שצריך שתהיה עשייה לשמה, המחיקה היא עשייתה והרי נעשית לשמה. למדנו במשנה שאינה מספקת לשתות את שפני המוריקין, הרי שמיד לאחר שתייתה המים בודקים אותה, והמשנה היא כשתת רבי עקיבא שסובר, כרבי שמעון שמקריב את מנחתה ואחר כך משקה אותה, דכתיב מנחת זיכרון מזכרת אבון, אבל אין להעמיד את המשנה כרבי שמעון שהרי בספר נאמר, יש לה זכות היה תולה לה, ולרבי שמעון אין זכות עולה במים אמרים, ורבי עקיבא סובר כרבנן שזכות עולה לה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה שאומרים להוציאה מחוץ לעזרה כדי שלא תטמא את העזרה, ואין החשש משום טומאת מת, שהרי עזרת נשים ושאר ניקנור לא נתקדשו בקדושת עזרה, והם כשאר הר הבית שאינו אלא מחנה לוויה, ושנינו בברייתא שטמא מת מותר להיכנס למחנה לוויה, ואפילו מת עצמו מותר, נכתיב היקח משה את עצמות יוסף אמו במחיצתו. אלא פירש אביי, כי אנחנו חוששים שמה תפרוס נידה מחמת הפחד של המים המרים, ונידה אסורה במחנה לוויה, וכן מצינו את אסתר דכתיב ותתחלחל המלכה מאוד, ופירש רב שפרסה נידה, ומה ששנינו במשנה שחרדה של אדם מסלקת את הדמים, היינו בפחד שאינו בא פתאום, כגון הדואגת שמה יבואו האויבים להורגה, שהוא צומת את המקור מלהוציא דם, אבל ביעטות הפחד שבא פתאום, כגון זו שעד עכשיו לא הרגישה בצערה ופתאום נבלה, וכן באסתר שבא אליה שמועת מרדכי פתאום, הרי זה פותח את המקור ומוציא דמים. למדנו במשנה שיש זכות עולה שנה אחת, יש שנתיים ויש שלוש שנים. בברית המצינו שלוש שיטות בדבר. רבי יוסי בן חנן אומר שזכות עולה לה שלושה חודשים כדי הכרת עובר, והוא דורש ונקטע שזכות תולה לה כדי ונזרע זרע כשיר שהעובר ניכר במעוברת. לרב לזר בן יצחק איש כבר דרום תשעה חודשים שנאמר ונקטע שזכות תולה לה כדי ונזרע זרע שצריך זרע שראוי לחיות ולבוא לידי סיפור שבחו של מקום. שיטה שלישית רבי ישמעאל 12 חודש וזכר לדבר ממה שאמר דניאל לנבוכדנצר לאחר שפתר לו את החלום שיהיה נטרד מאנשים ויחיה עם בהמה וחיה. והוא אמר לו כך, אמנם המלך הצתי תיטיב בעיניך להאמין להצתי, ואת החטאים שלך תבדה על ידי צדקה, ואת אבונותיך בחנינת עניים, הם יהיו אורך זמן שלוותך שלא יבואו עליה פורנות, וכן הוא עשה היה מקבץ כל יום את עניי ישראל שהביא לגולה והיו צריכים מזונות, והיה מפרנס אותם. ונאמר, כל הפורנות הגיעה לנבוכדנצר, לקצת ירחין תרי עשר, הרי שתלתה לו זכות שעשה י"ב חודש, ומכל מקום זה לא ראיה גמורה, כי שונים עובדי כוכבים שאינם ממהרים מהשמיים לפקוד את אבונם בעולם הזה. אבל ישראל שממהרים להיפרע מהם בעולם הזה ומדקדקים אחריהם, שמה אין זכות תולה. ומשנתנו ששנינו בה שיש זכות תולה לשלוש שנים, הולכת כשיטת רבי ישמעאל שמצינו שלפעמים, מעריך הקדוש ברוך הוא את הזמן עד שלוש פעמים. נכתיב כה אמר השם על שלושה פישי אדום הרי שלוש שנים. זהו מוריי ורבותיי, השינון והחזרה שלנו על דף חף אשר למדנו אתמול ממסכת סוטה, וכעת נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה בדף חף הייתה, כיצד היה סדר לימודו של רבי מאיר אצל רבותיו ומדוע? והתשובה היא, בתחילה למד אצל רבי עקיבא, אבל לא הבין מספיק, והלך לרבי ישמעאל וגמר גמרה, וחזר לרבי עקיבא וסבר סברה. שאלה שנייה, לרבי מאיר, לאילו מכתבי הקודש, אין לי תן כאן קנטום, התשובה, נחלקו בזה תנאים, לרבי יהודה לפרשת סוטה, לרבי יעקב רק לפרשת סוטה שנכתבה במיוחד כדי להימחק, אבל לזו הכתובה בספר תורה, מותר לי תן בדיו כאן קנטום. שאלה שלישית, כיצד אפשר שתהיה פרשת סוטה שבתורה קשירה למחיקה, והרי מגילה שנכתבה לפני שהשביעה פסולה? התשובה היא, באופן שנכתב הספר תורה לאחר שקיבלה עליה את השבועה. שאלה רביעית, האם מגילת סוטה אחת קשירה לחברתה ומדוע, התשובה לתנקמה פסולה משום שכתוב לה לשמה. ורווחה היא קשירה משום שכתוב ועשה לה, שרק העשייה שהיא המחיקה צריכה להיות לשמה. שאלה חמישית, האם בעלה ופחד מסלקים אדמים באישה ומזרזים אותה? התשובה בעלה פתאומית, מרפא את המקור, אבל חרדה ופחד תמידיים מסלקים את אדמים. שאלה שישית ואחרונה על דף חף, עד כמה יכולה הזכות לתלות לסוטה? תשובה, לרבי יוסי בן חנן ג' חודשים, לרב לזר ברבי יצחק 9 חודשים, לרבי ישמעאל י' ב' חודשים, אבל לפעמים אפשר שתתלה כך עד ג' פעמים, דהיינו 3 שנים. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על אשר למדנו אתמול על דף חף ממסכת סוטה. וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת בסייעת הדשמיה לעיקר העניין, לתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני ד' בכסלף תשע"ו, ועיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי דף חף א' ממסכת סוטה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף חף א' עמוד א', בפרק השלישי ממסכת סוטה, פרק ששמו היה נוטל, ואת לימוד הדף אנחנו מתחילים 7 שורות מתחילת העמוד, 7 שורות מתחילת דף חף א' עמוד א', מן הנקודותיים והמילים, ויש זכות תולה 3 שנים. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, בדף חף עמוד א', אם יש לה זכות לאותה אישה סוטה, למרות שהיא הייתה טמאה, הייתה זכות זאת תולה לה שלא תמות מיד, אלא נימוקת והולכת מעט מעט עד שתמות. בשיעור זמן התליה ולפי זכויותיה, יש זכות תולה שנה אחת, משאירה אותה בחיים, ויש זכות שתולה 2 שנים, ויש זכות שתולה 3 שנים. מבררת הגמרא עכשיו, בדף חף א' עמוד א', זכות דמאי, איזה זכות ראויה להגן עליה כל כך? אילא אם תאמר זכות דתורה, הזכות של התורה שהיא למדה, על זה קשה, אינה מצווה ועושה היא. הרי אין האישה מצווה ללמוד תורה, כמו שנאמר בספר דברים פרק י' פסוק י' ת', ולימדתם אותם את בניכם, דורשת הגמרא במסכת קידושין דף חף ט' עמוד ב', ולא את בנותיכם, וכיוון שהאישה אינה מצווה על כך, אין שכרה גדול כשל מי שמצווה ועושה. שואל המנחה חריבה, גם אם אכן אין שכרה רב כמי שמצווה ועושה מכל מקום, מניין לנו ששכרה של זו שאינה מצווה ועושה אין בכוחה לתלות מן האיסורים? הוא מתרץ שכוונת הגמרא היא כפי שמה שאמרו לקמן לגבי זכות של מצווה שאין בכוחה להגן עליה לפי שעה. מבינה כעת הגמרא שכמו כן זכות התורה של מי שאינו מצווה ועושה, הרי כשאר מצוות שאין כוחן רב, אלא להגן לפי שעה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אלא יש לומר שכוונת המשנה זכות דמצווה, שזכות קיום המצוות עומד לה להגן עליה. שואלת הגמרא, זכות דמצווה ממגנה כולה היי, האם יכולה להגן עליה כל כך? למשך זמן רב כל כך, ועתניה, הרי שנינו בברייתא, את זאת דרש רבי מנחם בר יוסי, את הפסוק בספר משלי פרק ו' פסוק כ' ג' כנר מצווה ותורה אור. תלה הכתוב, המשיל הכתוב את המצווה בנר ואת התורה באור, והטעם לכך, מה שהמשיל את המצווה בנר לומר לך, מה נר אינה מגינה אלא לפי שעה לזמן מועט? ובעין יעקב הגרסה, מה נר אינו מאיר אלא לפי שעה לזמן מועט? אף מצווה אינה מגינה אלא לפי שעה. המשיל את התורה באור, לומר לך מה אור מגן לעולם, אף תורה מגנה זכותה, עומדת לעולם. והאורח ישרים מבאר שכוונת רבי מנחם בר יוסי לשני דברים. א', כשם שהנר מאיר רק בלילה ולא ביום, כך המצווה אינה מגינה תמיד, ופעמים שתגן עליו בעולם הזה ופעמים בעולם הבא. ב', כשם שהנר מאיר רק לזמן מועט כל עוד שהשמן לא קלה, כן זכות המצווה אינה מגינה אלא לזמן מועט, וכפי ריבוי המצוות, כך תגן עליו יותר. אבל זכות התורה מאירה ומגינה לעולם כאור החמה שמאיר לעולם. ממשיכה הגמרא ואומרת ואומר, וכן מצינו עוד בפסוק שהתורה מגנה לעולם בין בעולם הזה ובין בעולם הבא. נאמר בספר משלי פרק ו' פסוק כ' ב', ביתלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצותה היא תשיחך. יש לדרוש ביתלכך תנחה אותך, זה העולם הזה שתניקך התורה בחייך בעולם הזה. והמערשה כותב שתנחה זה מלשון מנוחה, שעל ידי התורה יהיה לך מנוחה מכל הצרות. בשוכבך תשמור עליך זו מיטה, שאף ביותך מת בקברך, תשמור התורה עליך, והקיצות היית שיחך לעתיד לבוא, שגם בשעת חיית המיתים כשתעמוד בדין, תלמד עליך התורה זכות. המשחת הארון מבאר למה הוא צריכה הגמרא להביא ראיה מפסוק נוסף, משום שמהפסוק כי נר מצווה ותורה אור, אין ראי הגמורה שהאור מאיר לעולם בין בעולם הזה ובין בעולם הבא. שהרי אחרי היום בא הלילה, שאין בו אור ושמש שמאירים. לכן מביאה הגמרה מפסוק נוסף שבו מבואר שבכוח התורה להגן עליו אף לאחר מותו. אלא שמפסוק זה בלבד לא היו יכולים להביא ראייה, שהרי לא מבואר בו על איזה זכות הוא מדבר, ולכן מביא קודם את הפסוק כי נר מצווה ותורה אור, שבו מבואר שפסוקים אלו מדברים על התורה, ומשני הפסוקים יחד יש ללמוד שהתורה היא שמגינה לעולם ולא המצווה. ממשיכה הגמרא ואומרת משל לאדם שהיה מהלך באישון לילה בשחרות הלילה, והפעילה הוא מתיירה מן הקוצים ומן הפחתים, מן הגומות ומן הברקנים. ברקנים זה מין ממיני הקוצים. ומחיה רעה ומן הליסטים ואינו יודע באיזה דרך מהלך. נזדמנה לו אבוקה של אור, אבוקה של אש, ניצל מן הקוצים ומן הפחתים ומן הברקנים, כיוון שהוא רואה להיזהר מהם, ועדיין מתיירה מחיה רעה ומן הליסטים, שמה יפגעו בו שדרכם להלך בלילה. כמו שנאמר בתהילים קפד, תשת חושך ויהי לילה בו תרמוס כל חייתו יער. וכן אינו יודע באיזה דרך מהלך. כמו כן, זכות המצווה המשולה לאבוקה ניצל על ידה ממקצת מהפורנויות. אומר המהרי, מגנות עליו מן הפורנות, אבל אינה מצילתו מיצר הרע אחר שנסתלק מעשייתן וגם ניצל רק כשהמצווה זורחת, אבל כשהיא מסתלקת, אינה מצילתו. ממשיכה הגמרא במשל ואומרת, כיוון שעלה עמוד השחר, ניצל מחיה רע ומן הליסטים. אז הנמשל הוא כמו כן מי שזוכה לתורה, שנמשלה לאור, ניצל על ידה מן החטא ומן האיסורים. ועדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך. ומבאר המאירי שזה על דרך מה שנאמר על תאמן בעצמך עד יום אותך. הגיע לפרשת דרכים, ניצל מכולם, כיוון שהגיע למקום שהדרך מתפצלת לכאן ולכאן, ושם הוא הכיר את דרכו. והתפארת ציון מבאר שבפרשת דרכים יש תמרורים שכתוב עליהם לאיזה מקום הולכים הדרכים. כמו שנאמר לגבי הרי מקלט שהיו כותבים בכל מקום שהיה בו פרשת דרכים, מקלט מקלט. אם כן, כשהגיע לפרשת דרכים ניצל גם מדבר זה. והמשל הזה הוא על יום המיטה, שאף שעוסק בתורה עדיין אינו בטוח שלא יכפנו היצר שלא לעסוק בתורה, ואז ישובו עליו החטא והאיסורים וכל ימיו הוא בחשש עד יום מיטתו, שאם לא פירש מהתורה עד יום המיטה, ניצל מכולם. המהרש"א מבאר את המשל הזה שאדם המהלך בעולם ניצבים כנגדו שלושה מפריעים עיקריים המונים ממנו להשיג את שלמות נפשו, מהם גופניים כמו הקוצים, שהם מרמזים על קושי הפרנסה והרעב, כמו שנאמר, בספר בראשית פרק ג' פסוק חי וקוץ ודרדר תצמיח לך. הפחתים זה משל על הדבר שאדם מת ונופל לשחת, והברקנים הם משל על חרב האויב. כשם שאבוקה מצילה את האדם בלילה, כך אם זכה לקיים מצווה ניצל ממקצת מהפורנויות המצויות בעולם הזה שמשול ללילה. כי המצווה שעל ידם משיגים את שלימות הגוף מגנת על האדם מפני המפריעים הגופניים. וכשאמרה הגמרא עדיין מתיירה מחיה רע ומן הליסטים ואינו יודע באיזה דרך מהלך, זה משל לשני מפריעים נפשיים המונעים את האדם מהשלמת נפשו. היצר הרע משול לחיה רע וחבר רע משול לליסטים אשר הם לכוח המצווה, אין בה שישלימו את הגוף להגן מפניהם. אבל כיוון שעלה עמוד השחר, ניצל מחיה רע ומן הליסטים, מאחר שזכות התורה שישלימו את הנפש, גדול כוכף כנגד יצר הרע, כמו שנאמר במסכת סוכה דף נ"ב עמוד ב', אם פגע בך מנובל זה מושכהו לבית המדרש. וכן מגנה התורה להינצל מדרכי הרשעים, כמו שנאמר במשלי פרק ד' פסוקים י' ג' י' ד', אחזק במוסר אל טרף, באורח רשעים אל תבוא. כך מבאר המהרש"א את המשל שהביאה הגמרא. ממשיכה הגמרא ואומרת דבר אחר, טעם נוסף מדוע דימי הפסוק את המצווה לנר ואת התורה לאור, לפי שהאווירה מחבה שכר מצווה, וכמו שנר שקווה על ידי המים, כך מסביר המהרש"א, ואין עבירה מחבה שכרה עוסק בתורה קודם לכן. שנאמר במגילת שיר השירים פרק ח' פסוק ז', מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, והיינו העבירות המשולים למים, אינם יכולים לחבות את כוח התורה. כמו שנאמר בשיר השירים ודגלו עליי אהבה, כך אומר רש"י, והמהרש"א מבאר, שהתורה רשפפיה רשפי אש שלבת כה, שהייתה כתובה לפניו באש שחורה על גבי אש לבנה, וכנגד זה, שימשילו את התורה לאש, נמשלו העבירות למים המתנגדים לה ורוצים לחבותה. שואל המנחת סוטה, היות ורבי מנחם ברבי יוסי דורש את הדרשה הזאת מהפסוק כי נר מצווה ותורה אור, למה הוא צריך להביא ראייה גם מהפסוק מים רבים לא יוכלו לחבות? וכי הפסוק הזה צריך סיוע מפסוק אחר, והוא מתרץ שמה כוונת רבי מנחם בר יוסי הייתה שהדרשה הזו עדיפה על הדרשה הקודמת כיוון שיש לה סיוע מפסוק נוסף. ועוד הוא מתרץ, מה שנאמר, שנאמר, היינו שבדרשה זו מתבאר גם פסוק נוסף, שנאמר, מים רבים. אם כן, מבואר מכל הדרשות והמשלים הללו, שאין זכות המצווה מגנה כל כך. וכמו כן, קבתה זכות המצווה על ידי העבירה. אז כיצד ניתן לומר שזכות המצווה תגן על הסוטה זמן רב כל כך, גם אחר שעשתה את העבירה? אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, אכן זכות המצווה היא שמגנה עליה ותולה לה את זכות הזו, שהיא לא תמות מיד. ומה שאמר רבי מנחם בר יוסי, שמצווה אינה מגינה אלא לפי שעה, היינו לעניין ההצלה מן החטא, שמצווה, בעידנה דעסיק בה, בשעה שעוסק בה, מגנה ומצלה, מגינה מהאיסורים ומצילה מיצר הרע שלא יכשילנו בחטא. אבל בעידנה דלא עסיק בה, מי שגמר לעשות את המצווה ואינו עוסק בה, אמנם מגונה היא מגנה, עדיין מגנה היא מן האיסורים, אבל הצולי לא מצלה, אינה מצילה מהיצר הרע. וזוהי כוונת הלשון, שאינה מצווה מגנה לעולם, היינו מיצר הרע. ואף שאמר שעבירה מחבה מצווה, אין הכוונה שמחבה את כוח המצווה להגן עליו מהאיסורים, אלא שלא ייטול את שכרו לעולם הבא. כך מפרש רשי, ואילו התורה, בין בעידנה דעסיק בה, ובין בעידנה דלא עסיק בה, בין בשעה שעוסק בה, ובין בשעה שאינו עוסק בה, מגנה ומצלה, מגנה מהאיסורים שלא יבואו, ומצילה מהיצר הרע שלא יחתיינו. מה תקיף לרבה, מקשה רבה על הביור הזה של רבי יוסף, אלא מעטה כי דבריך שהתורה מגנה מפני היצר הרע, דואג והכי תופל מלא עסקי בתורה? האם לא עסקו בתורה? ואם כן, עמי לא הגנה עליו, מפני מה מצינו שלא הצילה אותם התורה מיצר הרע שהחתיים ועשאם רשעים גמורים? שהרי במסכת חגיגה דף תתווה עמוד א' נאמר, ואמר רבי עמי, תלת מאה באי באו, 300 שאלות שאלו דואג והכי תופל במגדל הפורח באוויר, והן מלכות תועלות, ונאמר במשנה, שלושה מלכים יורבם אחיו ומנשה, וארבעה אדיוטות בילם דואג אחיתופל וגיחזי, אלא הם חלק לעולם הבא. והיון יעקב מבאר שרב יוסף סובר שאין להביא ראיה מדואג ואחיתופל, לפי שאמרו עליהם במסכת חגיגה, שטינה הייתה בליבם. דהיינו רשעים היו מימיהם. והסברה של רבא היא, כמבואר בפתח העיניים, שסובר רבא שכיוון שדואג ואחיתופל עסקו בתורה שלא לשם קינטור, כי אם בשביל להתכבד ולהתייהר, בוודאי יימצא שמתוך לימודם שלא לשמה, למדו קצת לשמה, ולכן הקשה רבה של דברי רב יוסף, אף בעת שאינו עוסק בתורה, היא מגינה עליו שלא יחטס, כיצד באו לידי עבירה. אלא אומרת הגמרא, אמר רבה, החילוק בין תורה למצווה הוא כך. תורה, בעידנה דעסיק בה מגנה ומצלה. תורה בשעה שעוסק בה, הרי מגנה עליו מהאיסורים ומצילה אותו מן החטא. אבל בעידנה דלא עסיק בה, בשעה שלא עוסק בה, אגונה היא מגנה, עצולה היא לא מצלה. בשעה שאינו עוסק בה, אומנם היא מגנה עליו מהאיסורים, אבל אינה מצילה אותו מן החטא. ומה שדואג והחיתופל מתו קודם זמנם, אף שהתורה מגינה מהפורנות, לפי שאינה מגינה אלא מפורנות ואיסורין, ולא ממיתה. כך מבאר המערשה. וזה על פי מה שאמרו במסכת סנהדרין דף עין א' עמוד ב', שמיתת הרשעים הנאה להם ולעולם. ורש"י מפרש שם, שעל ידי זה לא יוסיפו לחטא, ולכך אין התורה מגינה עליהם שיחיו עוד, שהרי טוב להם המוות מחיי רשע. אילו מצווה אומר רבה, בין בעידנה דעסיק בה, בין בעידנה דלא עסיק בה, אגוני מגנה, עצולי לא מצלה, בין בשעה שעוסק במצווה, בין לאחר שגמר לעשותה, מגנה היא מן האיסורים, אבל אינה מצילה אותו מן החטא. ולדברי רבה, מה שהמשיל רבי מנחם בר יוסי את המצווה לנר, ואמר מה נר אינו מגן אלא לפי שעה, אף מצווה אינה מגינה אלא לפי שעה, הרי לכאורה לדעתו אינה מגינה כלל מן החטא, ולגבי הפורנות הרי היא מגינה לעולם. וכן מה שהמשיל את התורה לאור המאיר לעולם, הרי המצווה גם מגינה מהפורנות לעולם. ומאחת אין התורה מגינה אלא לפי שעה, כך מקשים התוספות. אומר המערשה, שאף שגם המצווה מגינה מהפורנות, אין זה כמעלת התורה שמגינה על האדם אף להינצל מדינה של גיהינום. כמו שדרשו לאל מהפסוק, והקיצות היית שיחך, אבל המצווה אינה מגינה אלא בעולם הזה. ובליקוטי ההלכות כותב, שהברייתא עוסקת בעוסק בתורה ומקיימת המצוות לשם השם. ולכך אמרה הגמרא שתורה זו מצילה אותו מאחת לעולם ואף בשעה שאינו עוסק בה. וכן מצווה זו הנעשית לשמה, מגינה לפי שעה מן החטא בשעה שעוסק בה. ואילו דברי רבה, עוסקים בתורה הנלמדת מן השפה ולחוץ, כתורתו של דואג האדומי. ולכך אמר, שאף התורה אינה מצילה אלא לפי שעה בשעה שהוא עוסק בה. והמצווה באופן זה אינה מצילה אפילו בשעה שעוסק בה. לפי הביור הזה נמצא, שלא נחלקו רבה ורב יוסף, שרב יוסף מבאר את דברי הברייתא העוסקת בלומד ומקיים לשמה, ואילו רבה מדבר באילו שאינם עוסקים לשמה. מביאה הגמרא עוד תירוץ, את תירוצו של רבינה שמתרץ באופן אחר את שאלת הגמרא, איזה זכות תולה לסוטה. רבינה אמר לעולם הזכות היא זכות תורה, ודכאמרת מה שהוקשה לאל שהרי האישה אינה מצווה ועושה, אכן אין הכוונה שזכות מה שהיא עצמה עוסקת בתורה תולה לה. נהי דפקודי לא מפקדה, אף שהיא עצמה האישה אינה מצווה לימוד תורה, אבל באגרא דמקריין ומתניין בניו, בשכר על מה שתורחות בבניהם לאביהם לבית הספר לקרוא מקרא ולשנות משנה, כיוון שהאישה מצויה יותר בבית מהאיש, היא זו שמוליכה את בניה לבית הספר, והבן יהוידע מבאר שהגמרא עוסקת כאן באותם שיוצאים מחוץ לעירם או שהולכים ללמוד בבית המדרש או לעסוק במלאכתם כבר בבוקר, ולכך הנשים הן אילו ששולחות את בניהם ללמוד תורה, ונטרן לאו לגברה יהוא דעתו מבית מדרשה, ובשכר על מה שנותנות לבעליהם רשות ללכת ללמוד תורה בעיר אחרת, וממתינות לבעליהן, מילו פלגן בהדאיו, האם אינן נוטלות חלק בשכר לימוד זה? נמצא שאף לה לאישה יש זכות לימוד התורה של בניה ובעלה, והזכות הזו תולה לה. הגמרא אומרת את הדברים בלשון תמיה, כי פשוט לגמרא שהיא חולקת עמו בשכר, לפי שאף בלא שישלחו בניהם ובעליהם ללמוד תורה, דינו שיתלו חלקן בשכר הלימוד, כדין היושבים על הכלים במלחמה שחולקים בשווה עם אנשי המלחמה. אף האישה הרי מכינה את צרכיו. לכך אומרת הגמרא שהרי ודאי כיוון שמכינה צרכה ועוד נוסף על כך ממתנת לו ושולחת בניה ללמוד, ודאי פשוט הוא שחולקת עמו בשכר התורה. חוזרת הגמרא לבאר את המשל של רבי מנחם בר יוסי. מבררת הגמרא מהי פרשת דרכים, כלומר, הרי את המצווה הוא דימה לאבוקה, ואת התורה הוא דימה לאור עמוד השחר. מה נמשל לפרשת דרכים האמורה במשל? אמר רב חסדא זה תלמיד חכם ויום איתה. משל הוא לתלמיד חכם שעסק בתורה ובמצוות ובהגיע יום מותו, יודע בנפשו שלא פירש מן התורה ולא פרק אולה מעל צווארו כל ימיו. כך מפרש רשי, והקרן אורה כותב שהכוונה להמית את כל הכוחות הרעים, כמו שאמרו במסכת ברכות דף סמך ג' עמוד ב', אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה, והיינו, שמבטל את כל כוחותיו הגשמיים, או כשיגיע למידה זו כבר הגיע לפרשת דרכים, ולא יתאה מהדרך הטובה. רב נחמן בר יצחק אמר, זה תלמיד חכם ויראת חטא, משל הוא לעוסק בתורה ובמצוות, וזכה גם כן ליראת חטא. שעל ידי זה הוא ניצול מכולן, שעל ידי התורה הוא לומד מהו המצווה ומהו איסור וממה צריך לפרוש, ועל ידי היראת חטא, הרי הוא נמנע מלרדוף אחר יצרו. והבן יהוידע מבאר שהכוונה ליראת הרוממות שבאה לאדם אחר שיתמלא בלימוד התורה, ואז יכיר בגדלות הבורא יתברך, ואז זוכה ליראה הזו, נבדלים ממנו כוחות היצר הרע וכל כוחות הטומאה לא יקרבו אליו. מר זוטרא אמר, זה תלמיד חכם דסלקה לישמעת את הליבה דהילחתה. הפרשת דרכים במשל מרמז על תלמיד חכם שיסייעו מן השמיים שיתקבלו דבריו בין חבריו להלכה. וכוונת המשל, שאף שזכה לתורה וניצול מיצר הרע ומן החטא, עדיין אינו יודע באיזו דרך הוא מהלך. דהיינו, האם יזכה שיסייעו מן השמיים שיתקבלו דבריו בין חבריו להורות דין כהלכה וכמשפט? אם הוא הגיע לפרשת דרכים, דהיינו שזכה שיהיו דבריו מתקבלים באוזני החכמים, ניצול מכולם שיודע שעל ידי כך שהולך הוא בדרך האמת. ולמרות ששנינו לאל שאין התורה מגינה מיצר הרע אלא בשעה שעוסק בה, מבארים התוספות שסתם תלמיד חכם תורתו ומנותו ועוסק ומהרר בתורה בכל שעה ואינו הולך ארבע עמוד בלא תורה. והקרן אורה כותב שתלמיד חכם כזה שזכה לכוון דבריו להלכה, זכה לקדושה עליונה להיות לעזר לו. כמו שנאמר במסכת סנהדרין דף צד ג' עמוד ב' על דוד המלך, והשם עמו, כאמור בספר שמואל א' פרק ט"ז פסוק חי. דסליק שמעת את האליבא דהילכתא, שפוסק להלכה, וזה ודאי הגיע לפרשת דרכים, כי הוא יודע דרך השם והליכותיו. והבן יהוידע מוסיף, על פי מה שדרשו בגמרא במסכת שבת דף נ"ו עמוד א' על הפסוק, והשם עמו, אפשר שכינה עמו ובא לידי חטא? אותו דבר כאן, כיוון שזכה לכוון אליבא דהילכתא, השם עמו, אינו יכול לבוא להיות חוטא וניצול מכולם. אומרת הגמרא שנינו לאל שאמר רבי מנחם בר יוסי דבר אחר, עבירה מחבה מצווה ואין עבירה מחבה תורה, שנאמר במגילת שיר השירים פרק ח' פסוק ז', מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. אומרת הגמרא אמר רב יוסף, דרשי רבי מנחם בר יוסי לאי קרא כסיני, רבי מנחם בר יוסי כיוון לדרוש את הפסוק הזה, כנתינתו מסיני. אז ברוך הוא מפרש הכוונה שדרש אותם כהלכה למשה מסיני, ואילו הבן יהוידע מבאר שדברי רב יוסף עולים על הפסוק הזה של מים רבים, שיש לדרשה הזו ממה שנאמר בסיני, כמו שדרשו במסכת ברכות דף לב עמוד ב' על הפסוק, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך, אמור בספר ישעיהו, שאמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא שמה תזכור לי מעשה העגל, אמר לה, גם אלה תשכחנה, אמרה לו ריבונו של עולם שמה תשכח לי אף מעשה סיני, אמר לה ואנוכי לא אשכחך, הרי שאף שחטו במעשה העגל אין העבירה מחבה את התורה שקיבלו מסיני. ממשיך רבי יוסף ואומר, ואלמלא דרשו הדואג והחיתופל אחי, לא רדפו בתר דוד. אם היו דואג ואחיתופל דורשים אפם את הפסוק הזה כך, לא היו רודפים אחרי דוד. התוספות צ'אנס כותב כאן, שלא צריך לגרוס את המילה דואג לפי שחטאו של דוד באשת איש היה במעשה בת שבע, ובאותה שעה כבר מת דואג ועברו ימים רבים. ובמסכת סנהדרין דף קובע ועמוד ב' נאמר שדואג ואחיתופל לא ראו זה את זה, כי דואג היה בימי שאול ואחיתופל בימי דוד. ובת שבע הייתה נכדתו של אחיתופל, בת אליעם שהיה בנו של אחיתופל, ולא מצינו לגבי דוד שחטא עוד אלא במעשה בת שבע. ואילו בספר מצור דבש הוא כותב שיש לבאר את כוונת הגמרא לעניין אחר שהיה בדוד. כשדוד ניסה למיכל בת שאול, שניתנה לו תמורת 100 אורלות פלישתים שהתחייב להביא לשאול, אז התחייב גם המלך שאול לדוד עושר רב. כי כך הוא אמר שיקבל מי שיהרוג את גוליית הפלישתי. רצה דוד לקדשה בכך, וסבר שאול שאינה מקודשת, ונתן את מיכל לפלטי בן לאיש. אז יש לומר שדואג סבר כשאול, ולדעתו קידושי פלטי בן לאיש היו קידושין, וכל עד שלא גרשה הרי אשת איש ואסורה לדוד, ונמצא שנכשל בדוד בזה שלקח אותה. אם כן אומרת הגמרא, אם אחיתופל ודואג היו דורשים את הפסוק כמו שדרש את הפסוק מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, כמו שדרש אותו רבי מנחם בר יוסי, לא היו רודפים אחרי דוד, הכתיב, שהם היו אומרים על דוד, כאמור בתהילים עין א', למור אלוקים עזבו, רדפו ותפסו כאין מציל. והיינו כיוון שבעל אשת איש עזבו הקדוש ברוך הוא, ולא יענשו האנשים על רדיפתו, כי אין לו זכות שתצילנו, לפי שהעבירה שעשה קיבטה את זכויותיו. ומה ידרוש, מניין למדו כן שעזבו הקדוש ברוך הוא על החטא הזה? לפי שנאמר בספר דברים פרק חב ג' פסוק תדווה, ולא יראה בך ערוות דבר, ושב מאחריך, שאם יראה הקדוש ברוך הוא בך חטא של ערוות דבר, הרי הוא שר ועוזב את החוטא. אין אינם יודעים שעבירה מחבה מצווה ואין עבירה מחבה תורה. עדיין לא עזבו הקדוש ברוך הוא לדוד בזכות תורתו. שואלים התוספות, הרי אמרנו לאל בן לרב יוסף ובן לרבה שהמצווה מגינה מהפורנות ואפילו בשעה שאינו עוסק בה. ומה שנאמר שעבירה מחבה מצווה, היינו מליטול שכר לעתיד לבוא, ואם כן גם דואג ואחיתופל לא ידעו שאין עבירה מחבה תורה מכל מקום, הרי כמצווה שמצילה מהפורנות. ואיך הם אמרו לאנשים, תרדפו ותתפסו אותו כי אין מציל. תרץ עיון יעקב, שכיוון שעל מעשה ערווה נאמר במפורש ושב מאחריך, לכך סברו דואג ואחיתופל שאף שם מצווה מגנה מהפורנות, היינו מפורנות הבאה לאדם בידי שמיים, אבל מכל מקום אין הקדוש ברוך הוא שומרו ונתונו בידי בעלי בחירה במלחמה, שהרי אין לך אפילו רק שבישראל שאינו מלך במצוות כרימון, ומכל מקום אמרה תורה ושב מאחריך. רבי מנחם בר יוסי דרש את תחילת הפסוק מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה ונערות לא ישתפוה, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו. רשת הגמרא לפי זה את המשך הפסוק. שואלת הגמרא, מאחר שתחילת הפסוק נדרש על התורה, שמים רבים של העבירות לא יוכלו לחבותה, מהי בוז יבוזו לו? מדוע אם יבוא איש ויבקש ליתן את כל הון ביתו עבור התורה להנות ממנו ללומדיה וחכמיה, יבוזו לו? הרי שכר המחזיקים בעץ החיים גדול הוא. והמהרש"א מבאר את שאלת הגמרא, מפני מה כפל הכתוב ואמר בוז יבוזו, הרי די אם יאמר יבוזו לו. תרץ את הגמרא, אמר אולה, לא כשימון אחי עזריה, אכן לא גינה הפסוק כאן את הנוהג, כי עזריה שהיה עוסק במסחר והיה אחיו התנה שימון, עוסק בתורה ומתפרנס ממנו על מנת שיחלקו בשכר הלימוד. ומאחר והיה שימון אחיו עוסק בתורה ומכוחו נקרא שמו אחי עזריה, בוודאי עסק העוגן ולא יבוזו לו. וכן לא כרבי יוחנן דבי נשיא, לא גינה כתוב את בית הנשיא שהחזיקו בידי רבי יוחנן על מנת שיעסוק בתורה, אלא כוונת הפסוק כהילל ושבנה. שואל התוספות צ'אנץ, איך נקרא אחיו של הלל בשם שבנה? הרי אסור לקרוא אדם בשמו של רשע. כמו שנאמר במשלי פרק יות פסוק ז', שם רשעים ירקה, ושבנה היה רשע, כמו שמבואר בסנהדרין חבב עמוד א', שבשעה שצר סנחירב על ירושלים שיגר לו פתקה, שבנה וסיעתו השלימו חזקיה וסיעתו לא השלימו. תרץ התוספות צ'אנץ בשם רי, שהיו שני אנשים ששמם שבנה. האחד שבנה הסופר שהיה צדיק, והשני שיצא לקראת רב שקה שליחו של סנחירב שהיה רשע. ולכך הותר לקרוא בשם הזה. אם כן אומרת הגמרא, כוונת הפסוק לבוז יבוזו לו, למי שנוהג כמו הלל ושבנה. דחייתי רב דימי אמר, כשבא רב דימי לארץ ישראל אמר, הלל ושבנה אחייו הם היו אחים. הלל עסק בתורה מתוך עוני רב, כמו שנאמר במסכת יום הדף למד, ה' עמוד ב', תנו רבנן אני ועשיר ורשע באים לדין של מעלה, לאני אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה, אם אומר אני הייתי ותרוד במזונותיי, אומרים לו, כלום אני היית יותר מהלל? אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה, היה עובד ומסתכר בטראפיקסל המדינה שזה חצי דינר. חציו של המטבע היה נותן לשומר בית המדרש וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו. פעם אחת לא מצא עבודה להסתכר ולא הניחו שומר בית המדרש להיכנס. עליו ונתלה וישב על פי ערובה כדי שישמע דברי אלוקים חיים מפי שמעיה ואבטליון. אמרו, אותו היום, ערב שבת, היה בתקופת תיבת, הייתה וירד עליו שלג מן השמיים. כשעלה עמוד השחר, אמר לו שמעיה לאבטליון, אבטליון אחי, בכל יום הבית מאיר והיום אפל, שם היום המעוננו, הציצו עיניהם וראו דמות אדם בערובה, עלו על הגג, ומצאו עליו רום גובה של 300 שלג, פירקו והרחיצו וסחו והושיבו כנגד המדורה. אמרו, ראוי זה לחלל עליו את השבת. אם כן, הלל עסק בתורה מתוך עוני רב, אילו שבנה אחיו, עבד איסקה, עסק במסחר. לסוף אמר ליתן נערו ולפלוג, בוא, ותשתתף עמי בנכסיי ואחלוק עמך בשכר, כך אומר שבנה להלל. יצתה בת קול ואמרה, אם ייתן איש את כל עון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו, לפי שמתחילה היה לו לפרנס ולעזור, והוא לא עשה זאת. ואף אם בא בסוף, לא יחלוק עמו בשכר. ובשם הגרא אמרו שבוז היינו היכן שמבזים אותו שלא בפניו, ולכך כפה למקרא. כי בוז שלא בפניו ויבוזו גם בפניו. והביאו על כך את המעשה עם הלל, שמתחילה ביזה הלל את העולם הזה שלא בפני שבנה, ואחר כך כשביקש שבנה לחלוק עמו, ביזה את העולם הזה גם בפניו. בקרן אורה כתב שמרשי משמע שהלל לא נהנה כלל משבנה, ואם כן קשה, איך עלה בדעת שבנה לחלוק עם הלל בתורתו. וכעת אנו הופכים את הדף לדף כ"א עמוד ב', אומרת הגמרא, שנינו במשנה, מכאן אומר בן עזאי, חייב אדם ללמד את ביתו תורה, כדי שאם תשתה את מי המרים תדע שהזכות תוללה. והתוספות מביאים את דברי הירושלמי שבן עזאי חולק על רבי אלעזר בן עזריה הדורש, מה שנאמר במצוות הקהל בספר דברים פרק למד א' פסוק י' ב', הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, שהאנשים באים ללמוד, אנשים באות לשמוע, והטף למה באו? ליתן שכר למביאים. מדבריו מבואר שאנשים באו לשמוע ולא ללמוד, הרי שאינם חייבות בלימוד תורה כדברי בן עזאי. ועוד הביאו מדברי הירושלמי בגודל האיסור ללמד לנשים תורה, שמטרונית אחת, אישה חשובה אחת, שאלה את רבי אלעזר מפני מה? בחטא העגל שהכל עבדו בשווה, נהנשו בגימל מיני עונשים, סייף, מגיפה ומיטת אידרוקן, והוא ישיב לה, אין חוכמה לאישה אלא בפלך. אמר לו אורקנוס בנו, בשביל שלא להשיבה דבר אחד מן התורה, איבדת ממני 300 קור מעשר בכל שנה. כיוון שהאישה הזאת הייתה נותנת מעשרותיה בכל שנה לאורקנוס, בנו של רבי אלעזר. אחרי שדחה רבי אלעזר, הפסיקה לתת לו. אמר לו, ישיב לו רבי אלעזר, יישרפו דברי תורה ולא יימסרו דברי תורה לנשים. אומרת הגמרא, רבי אליעזר אומר, כל המלמד את ביתו תורה, מלמדה תפלות. שואלת הגמרא, תפלות צל כדאי תך, וכי אפשר לומר שהדברי תורה שמלמדה הם תפלות? תרץ את הגמרא אל האמא אלא תאמר, כאילו לימדה תפלות. כך יש לומר ולבאר את דברי רבי אליעזר, שהמלמד תורה לביתו, הרי הוא כאילו מלמדה תפלות, שמתוך שעוסקת בתורה נכנסת בה ארמומיות, ועושה מעשיה בעצניה. אמר רבי אבא, ומה איתם עד רבי אליעזר, מאיכן לומד רבי אליעזר כך, דכתיב בספר משלי פרק ח' פסוק י' ב', אני חוכמה שכנתי עורמה, החוכמה היא התורה. כן יש לדרוש, כיוון שנכנסה חוכמה באדם, נכנסה עמו ארמומית. כיוון שאדם לומד תורה, יחד עמה שוכנת ונכנסת בו ארמומיות. ולכך אסור ללמד לביתו תורה שמתוך הארמומיות, יש לחשוש שתעשה דבריה בעצניה. ואף מצינו שתחילת קלקולה של האישה בחטא היה בחווה על ידי שהכניס בה הנחש ארמומית. שואלת הגמרא ורבנן, דהיינו בן עזאי הסובר שחייב ללמדה תורה, היי, הפסוק אני חוכמה, מה יעבדי לי? איך הוא דורש את הפסוק הזה? מתרץ את הגמרא, הפסוק הזה מבעלה נצרח לו לחדר רבי יוסי בר רבי חנינה, לדרשתו של רבי יוסי בר רבי חנינה. אמר רבי יוסי בר רבי חנינה, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שמעמיד עצמו ערום עליהם, במי שפורש מכל הסקה ונעשה עליהם, אני וחסר כל, שנאמר אני חוכמה, שכנתי עורמה. רש"י מביא גרסה נוספת, במי שמשים עצמו ערום עליה, והיינו שאין התורה מתקיימת, אלא במי שמשתדל לקנותה בדרכי עורמה שלומד את דברי התורה, מעט מעט, וכן לומד דברי התורה מכל אדם. והמנחת סוטה כותב שדברי רש"י שלומד מכל אדם אינם עולים על הדרשה הזו, ויש לגרוס את התיבות הללו בדברי רש"י, שאחר זה, על הדרשה המובאת בגמרא לקמן, שדברי תורה מתקיימים במי שמשים עצמו כעין, והיינו שלומד מכל אדם. וכן נאמר במסכת עירובין דף נ"ה עמוד א', רבי יוחנן אמר לו בשמיים, היא לא תימצא בגסי רוח ולא מעבר לים, היא לא תימצא לא בסרחנים, במחזרין בעיירות, סוחרים, ולא בתגרים, הסוחרים בעירם. והנה אליהו מוכיח מדברי הגמרא שאף שנאמר במסכת כתובות דף נ' עמוד א', המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש, היינו דווקא לגבי שאר מצוות, אבל בעבור התורה יכול לבזבז גם יותר מחומש. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רבי יהושע אומר, רוצה אישה בקו ותפלות מתישה קבין ופרישות. שואלת הגמרא, מה היא כאמר? מהו ביור דבריו? והערת הגמרא, אחי כאמר, כוונת הדברים, רוצה אישה יותר חפיצה, אישה להיות ניזונת בשיעור קו של מזונות בלבד ותפלות עמו, ושיהיה בעלה מצוי לה לתשמיש, מתישה קבין שיהיה לה בשיעור מזונותיה, ופרישות, אבל היא תהיה פרושה מהתשמיש. וכיוון ש... חפצה של האישה ביותר בתפלות, לא טוב לה שתלמד תורה לפי שהתורה מלמדת את האדם למעט מהתפלות. ודבר זה הוא הפך טבעה של האישה, ולא תהיה התורה חביבה עליה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, הוא היה אומר חסיד שוטה ורשע ערום ואישה פרושה ומכות פרושין, הרי אילו מבלי עולם. והערת הגמרא היחידה מבאיזה אופן נקרא חסיד שוטה, אומרת הגמרא כגון דכתבה איתתה בנהרה, רואה אישה שטובעת בנהר, ואמר לאו אורח ערה להסתכל בה ולהצולה. אין זה דרך ארץ להסתכל בה ולהציל אותה. הוא נקרא חסיד שוטה לפי שמתחסד יותר מדי, אף במה שחסידותו גורם עזק לעצמו, כגון שמתענה בכל יום ולאחרים, כגון הרואה אישה טובעת בנהר. כך מפרש המאירי. ופירוש המשניות להרמב"ם הוא כותב שחסיד שוטה הוא המרבה בניבול ומדקדק על עצמו, עד שהוא כבד בעיני בני אדם ויעשה מעשים שאינם מחויבים, כאילו הוא שוטה בחסידותו. כדרך שנאמר בתלמוד הירושלמי, שכל הפטור מדבר ועושה הוא, נקרא אדיוט. והתוספות מביאים מהתלמוד הירושלמי אופן אחר לדוגמה על חסיד שוטה, כגון אם רואה תינוק מבעבע בנהר ואומר לך שיחלוץ תפילין הצילנו, הרי זה חסיד שוטה, לפי שעד שהוא חולץ את התפילין, מוציא התינוק את נפשו. ומבארת הגמרא עוד איך ידע מבאיזה אופן נקרא רשע ערום, אמר רבי יוחנן זה המתאים דבריו לדיין קודם שיבוא בעל דין חברו, כגון זה שהולך ומסדר לפני הדיין את טענותיו קודם שיבוא בעל דינו לפני הדיין. ומאחר ששומע הדיין דבריו קודם, נקבע בלב הדיין נטייה לצדד בזכותו, ואף לאחר מכן כשטוען בעל דינו את טענותיו, קשה לדיין לסלק מליבו נטיית הזכות עליו, והרי זה דבר עורמה, ובמעשה זה נקרא רשע לפי שעבר עליו של לא תישא שם משע, ואמור בספר שמות פרק כ"ג פסוק א', ולכך נקרא רשע ערום. והמאירי כותב שרשע ערום נקרא, זה היודע להזיק לחברו ולהועיל לעצמו או לאחרים בתחבולות שאינן ניכרות לאחרים. המרומי שדה מבאר שהעורמה נצרכת כאן, לפי שאם יבוא אל הדיין וישמיע לפניו את טענותיו, הרי לא יקבלו הדיין לפי שאסור על הדיין לשמוע דברי בעל הדין ללא בעל הדין השני. לכך נצרך להערים ולספר לפניו בדרך סיפור באלמה, בלי שיבין הדיין שרוצה הוא לבוא לדון בפניו על המעשה הזה, ולכך נקרא רשע ערום. רבי אבאו אומר באופן אחר מיהו רשע ערום, זה הנותן דינר לעני להשלים לו 200 זוז. שעל ידי כך לא יכול יותר העני ליטול מטלות עניים כגון לקט מהשדה, ועושה זאת האדם הזה בעורמה לפי שיש לו קרובים עניים ורוצה שיתלו הם את חלקו של העני הזה מן הלקט. הוא נקרא רשע בכך לפי שעובר על מה שנאמר בספר משלי פרק כ"ב פסוק כוח, אל תעשה גבול עולים כמבואר במשנה במסכת פאה פרק ה' משנה ו', שזה שאינו מניח את העניים ללקוט או שמניח רק לעני אחד ואינו מניח לשני, הוא עובר על הפסוק הזה ולכך נקרא רשע. אומרת הגמרא דתנן שנינו במשנה מי שיש לו 200 זוז לא ייטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני. אומרת המשנה המצויה במסכת כתובות דף ק"ג עמוד א', וכן במסכת יבמות ובמסכת בבא בתרא, מי שיש לו 200 זוז לא נחשב עני, לפי ששיערו חכמים שבשיעור זה של 200 זוז יש כדי מחייתו לשנה אחת לכסות ולמזונות ואינו נקרא עני. אבל אם היה לו 200 זוז חסר דינר פחות דינר אחד, וצדקה זה בגמטריה 199, דהיינו שלזה שיש לו שיעור של 199 עדיין נותנים צדקה, אז אפילו 1,000 נותנים לו כאחת הרי זה ייטול. אפילו אם יתנו לו 1,000 זוז בבת אחת מותר לתלם, לפי שבשעת הנטילה הרי הוא עני. יש מפרשים שהכוונה ל-1,000 בני אדם, שאף אם יתנו לו 1,000 בני אדם כאחד, כל אחד ייתן זוז, יכול ליטול. ולא אומרים שאי אפשר לצמצם, ומאחר שקיבל מאחד או שניים, שוב אינו יכול לקבל, אלא יכול לקבל מכולם. שואל השפת אמת, איך הוא יכול לקחת מהלקט אותו עני, שיש לו ברשותו 199 דינרים? הרי מיד כשלוקט עד שיעור דינר נאסר שוב מללקוט, שהרי יש ברשותו כבר 200 זוז. הוא מתרץ ששולח אדם אחר שילקט עבורו, וכל זמן שלא הגיע הלקט לידו, הרי הוא עני. וכשנותנו לו, הרי בבת אחת הוא נותן, ולכן מותר גם בשווי של יותר מדינר. אומרת הגמרא אופן נוסף שנקרא רשע ערום, רבסי אמר רבי יוחנן, רבסי אומר בשמו של רבי יוחנן, זה המסי היצא למכור בנכסים מועטים. באופן שאב הוריש נכסים מועטים, ומעיקר הדין הבנות נוטלות וניזונות מן הנכסים הללו. ונסביר, הדין הזה מבואר במסכת בבא בתרא דף קלט עמוד ב', מי שמת והניח אחריו בנים ובנות והניח להם נכסים מרובים, והיינו בשיעור שיזונו הבנים והבנות כאחד מהנכסים עד שיפגרו הבנות, במקרה כזה הבנים יורשים את נכסי האב והבנות ניזונות מן הבנים עד שיתבגרו או עד שיתרסו. אבל אם אין בנכסים שהניח אלא פחות מזה, מוציאים מהנכסים לבנות כשיעור המזונות שזקוקות עד שיפגרו ונותנים השאר לבנים. ואם לא הניח להם אביהם אלא נכסים מועטים כשיעור מזון הבנות בלבד, הבנות ניזונות מהם עד שיפגרו או עד שיתרסו, והבנים ישאלו על הפתחים, הולכים לאסוף צדקה על הפתחים. אם כן אותו רשע ערום, יעץ ליתומים שימכרו את הנכסים, ועל ידי כך יפסידו הבנות את מזונותיהם. דאמר אבסי, אמר רבי יוחנן, יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטים, יתומים שהוריש להם אביהם נכסים מועטים, וקודם שבאו הבנות לבית דין והעמידו את הנכסים בחזקתן, מכרו היתומים את הנכסים. הדין הוא שמה שמכרו, מכרו, ואין המכירה בתהילה. שלעניין זכות המכירה, הנכסים נחשבים ברשותם. וזה שהולך ומסיע יצא כזו לבנים, שמערוב ימכרו את נכסי האב קודם שיגיעו הדברים לבית דין, רשאו. למה? כי הוא יסיע להם יצא שינה הוגנת לעבור על איסור חכמים שאסרו לעשות כן לכתחילה, ועובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול. אופן נוסף של רשע ערום, הבאי אמר, זה המסיע יצא למכור בנכסים כרבן שמעון בן גמליאל. באופן שקיבל אדם מתנה מחברו ואמר לו, נכסי לך ואחריך לפלוני. הנכסים הללו יהיו שייכים לך, ואחרי 120 שלך יהיו שייכים לפלוני. ויסי לו זה, היצע למכור את הנכסים לאדם אחר, ועל ידי זה לא יקבל השני את הנכסים, אף אחר שימות המקבל הראשון. וזה כשיטת רבן שמעון מגמליאל הסובר כך, שההלכה כמותו. דתניא, שנינו בברייתא, אומר לחברו, נכסי נתונים לך, ואחריך נתונים הם לפלוני. וירד הראשון ומכר את הנכסים, ואכל את המעות שקיבל תמורתם. היינו בזבז את הכסף שקיבל תמורת הנכסים הללו. השני, אותו פלוני שציווה נותן שיקבל את הנכסים אחר שימות המקבל הראשון, מוציא את הנכסים מיד הלקוחות אחר שימות הראשון. לפי שלא נתן לראשון זכות למכור את הנכסים ולהפקיע מהשני, אלו הם דברי רבי. אבל רבן שמעון מגמליאל אומר, אין לשני בנכסים אלא מה ששיהיה ראשון. והרי לא שיהיה הראשון כלום, כי הוא מכר אותם. ואף שהנותן הרע שרצונו שינתנו נכסיו לשני, בכל זאת, השני לא יכול להוציא את זה מהלקוחות. ובאמת לכתחילה אין לראשון למוכרם. מכל מקום לא יקפיד עד כדי כך שלא יוכל הראשון למכור את הנכסים אם הוא ירצה. וזה שיעץ לראשון למוכרם, הרי הוא רשע, לפי שמבטל בכך את רצון הנותן שיקבלם השני ונקרא ערום, לפי שחוטא בדבר שאין לו הנאה בכך. עוד כותב הרשב"ם, שם במסכת בבא בתרא דף קל"ז עמוד א', שהמוכר עצמו אינו נקרא רשע לפי שהנותן ישליטו בגוף ובפירות לעשות בהם כרצונו, ואף למוכרם אם הוא ירצה, אבל לכתחילה אסור לו לעשות כך. אומרת הגמרא, אופן נוסף של רשע ערום, רב יוסף בר חמא אמר רב שישת בשמו של רב שישת, רשע ערום הוא זה המכריע אחרים באורחותיו, שאומר לאנשים ראו דרכי ועשו כמוני, ומוכח שאינו אומר כן אלא משום שאין תוכו כברו, ומבקש להראות עצמו כחסיד לעיני הבריות על מנת שלא ידגדקו אחריו במעשיו הרעים. ועין אליהו מבאר שלפעמים מתבייש הרשע ברישותו מפני בני אדם, ולכן הוא משתדל שגם אחרים יעשו כמעשיו על מנת שלא יהיה עוד לבוז אצל אחרים. ועל זה יזיר בספר משלי בפרק ד' פסוק י' באורח רשעים אל תבוא, ומבאר הגרא שאורח חיים הוא דרך שאין הכל הולכים בה כי אם הוא לבדו, ומזהיר שכאן שהרשע הולך לבדו אל תבוא, כי הרשע מוסיף רישה על רישותו שמשדל אחרים ללכת בדרכיו. אופן נוסף של רשע ערום, רב זריקה אמר רב הונא, רב זריקה אומר בשמו של רב הונא, רשע ערום הוא זה המעיקל לעצמו ומחמיר לאחרים, ועל מה שמקל לעצמו הוא נקרא רשע. ובתלמוד הירושלמי הוסיף שהוא כדרך שאמרו שהנוהג ככולי בית שמאי וככולי בית הלל הרי הוא רשע, ועל מה שמחמיר לאחרים הוא נקרא ערום, לפי שעושה בעורמה שלא ירגישו בו ויסברו שגם לעצמו הוא מחמיר. אולה אמר, רשע ערום הוא זה שקרא מקרא ושנה משנה ולא שימש תלמידי חכמים, אבל הוא לא למד לפני תלמידי חכמים את צברות הגמרא המבארים את טעם ההלכות שבמשנה, ולכן נקרא רשע, לפי שאין ידיעתו בתורה על בוריה, מאחר שאינו יודע טעמי ההלכות ואין ללמוד ממנו, שעל ידי הטעמים למידים לחלק בין מקרה למקרה, וההלכה משתנית על ידם. כמו שהרבה פעמים נמצא שמבקשת הגמרא לידע את החילוקים שבין דברי החכמים אשר לפי פשוטו של דבר אמרו שניהם דבר אחד, ולעמיתו של דבר ימצא מעיין בסברתם שדבריהם חלוקים זה מזה, ונקרא ערום לפי שהשומעים קולו בשעה ששונה משנתו סבורים שבקי הוא אף בטעמם ונוהגים בו כבוד כבתלמידי חכמים. כך מפרש רשי, והמאירי כותב שכל שאינו תורח לשמשם ולקבל מהם ומהנהגותיהם, הרי הוא מראה בכך שאין כבוד התורה חביב עליו, אלא שטרח ללמוד כדי שיוכל לקנטרם ולקפחם, ואדם זה ודאי רשע ערום. והמהר"ל כותב שמאחר ואין חוכמתו אמיתית, אין חוכמתו נקראת חוכמה אלא עורמה. מביאה עכשיו הגמרא מחלוקת בהגדרתו של זה שלא שימש תלמידי חכמים. איתמר אומרת הגמרא, נאמר קרא מקרא ושנה משנה ולא שימש תלמידי חכמים שילמדו הדברים הסתומים וטעמי המשניות שהם כלל דברי הגמרא. רבי אלעזר אומר, הרי זה עם הארץ, דינו כעם הארץ שפירותיו דמי, לפי שאנו חושדים שלא יפריש מהם מעשרות. ולכמן בדף ממחת עמוד א' מבואר שיוחנן כהן גדול גזר על הדמי, לפי ששלח בכל גבול ישראל וראה שאין מפרישים אלא תרומה גדולה בלבד. ואילו מעשר ראשון ומעשר שני, מקצתן מעשרים ומקצתם לא מעשרים, עמד והתקין להם שהקונה פירות מעם הארץ מפריש מהם מעשר ראשון ומעשר שני בלי ברכה, כי חוששים שאולי עם הארץ לא יפריש. וכן, אותו אחד שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, אינו נאמן לעניין דיני טהרות. כפי ששנינו במסכת חגיגה דף חי עמוד ב', בגדי עם הארץ, מדרס לפרושין, מדרס הכוונה אב התומה לטמא אדם וכלים כמדרס הזב, לפי שאינה בקיאים בדקדוקי טהרות ותומות. רבי שמואל בר נחמני אמר, זה שלא שימש תלמידי חכמים, הרי זה בור. הרי הוא חשוב אדם ריק ושומם מכל דבר וגרוע מעם הארץ, שאף אינו יודע בטיב מסע ומתן. כך מפרש רש"י במסכת אבות פרק ב' משנה ה', והוא מביא שם את דברי התרגום על הפסוק, והאדמה לא תשם וערה לא תיבור, מלשון בור. והרמב״ם שם כתב שעם הארץ אין לו מעלות שכליות, אבל יש לו קצת מעלות המידות. ואילו הבור אין לו לא חוכמה ולא מידות. ורבינו יונה מפרש שם במסכת אבות, שהבור מתוך הריקות שבו, אף מעבירות אינו יודע להישמר, מה שאין כן עם הארץ. אומרת הגמרא, רבי ינאי אומר, זה שלא שימש תלמידי חכמים, הרי זה קוטי, אותם גויים אשר הביא מלך אשור מבבל ומקוטה ומאבה ומחמת, והושיבם בערי שומרון תחת בני ישראל, ובתחילת שבטם שם לא יראו את השם. וישלח השם בהם את האריות והרגום, ויאמרו עבדי המלך למלך אשור, כי מאחר ואין יודעים את משפט אלוקי הארץ, אינישם ושילח בהם את האריות, והרי הם ממיתים אותם. ציווה מלך אשור להביא לארץ ישראל אחד מהכהנים אשר עוגלה משם, שישב שם ויורה את משפטי אלוקי הארץ. וכך היה. ויבוא אחד מהכהנים אשר עגלו משומרון וישב בבית אל, והיא מורה אותם איך לירא את השם. כך בספר מלכים ב' פרק י' ז' פסוק חף ד'. אם כן, רב ינאי אומר, זה שלא שימש תלמידי חכמים, הרי זה קוטי, הרי הוא כאחד הקוטים שאינם חוששים לדברי חכמים. רש"י במסכת עבודה זרה דף כ"א עמוד ב' אומר שהקוטים אינם חוששים למדרש סופרים, כגון שאינם מפרשים מה שנאמר לפני עיוור לא תיתן מכשול, כדרשת חכמים שאין להכשיל אדם באיסור, אלא הם מפרשים את הכוונה שאין להניח אבן בדרך שהולך בה העיוור. והמהר"ל בחידושי אגדות כותב שהקוטי אינו רוצה ללמוד רק תורה שבכתב, והתורה שבכתב אין לה טעם, מה שאין כן התורה שבעל פה, שהיא בטעם ובשכל. וזה שלא שימש תלמידי חכמים, הרי הוא לומד המשנה, כמו שאנו לומדים תורה שבכתב, בלי טעם. ולכך, הרי זה קוטי, שהרי ודאי אם היו הקוטים חוקרים על המצוות, ולעמוד על בוריים, היו מקיימים אותם, כמו שאמרו חכמים, שכך הדעת נותנת. אבל עשייתם היא ללא דעת, ולכן הלומד ללא דעת נקרא קוטי. אם כן, זה שאינו משמש תלמידי חכמים, ואינו מקפיד לדעת את דבריהם, ולא לומד אלא בכדי שיחשבו כתלמיד חכם, הרי הוא כמותם, ולכן פיתו ויינו אסורים. התפארת ציון כותב שרבי ינאי לא חולק על רב שמואל בר נחמני, אלא שרב שמואל בר נחמני מדבר על מי שאין לו ממי ללמוד או שאין לו רב להבין דברי חכמים. לכך לא כינו אלא בשם בור, אבל רבי ינאי דיבר על מי שיש לו ממי ללמוד ויש לו לב להבין, ואף על פי כן אינו משמש תלמידי חכמים. וזה מעיד עליו שאינו מאמין בחכמים, מפרשי המשנה, ולכך דינו כקוטי שאינו מאמין בתורה שבעל פה, שזה פירוש על התורה שבכתב. אומרת הגמרא, רבך בר יעקב אומר, זה שלא שימש תלמידי חכמים, הרי זה מגוש. הרי הוא כמחשף המאחז את העיניים וגונב לבבם של הרואים. דברי הכישוף של המגוש מועילים לעשות כישוף, אף כשאינו מבינם. גם זה שלומד ללא שיודע את טעם הדברים, ודאי הוא מגוש. ולכך סובר שאף בלימוד התורה הדברים כשלעצמם מועילים, אף כשאינו מתבונן בטעמיהם והבנתם. מוסיף התפארת ציון שכל זה אינו אמור אלא במי שיש לו לב להבין דברי חכמים ויש לו ממי ללמוד. אבל אם אין לו ממי ללמוד ואין לו לב להבין, אלא את דברי המשנה כפשטן, אז תבוא עליו ברכה על כך שהוא לומד משניות, אף שאינו יודע ומבין את טעמיהם. כאמור במסכת עבודה זרה דף י"ט עמוד א', לעולם ישנן אדם דברי תורה, אף שהוא שוכח את תלמודו ואף שאינו יודע מה שהוא אומר, שנאמר גרסה נפשי לתאווה. ועוד הוא מוסיף שכל זה אמור בזמנם שלא נתפסו המשניות עם דברי המפרשים, אבל היום שהמשניות מסודרות עם המפרשים, המביאים את מסקנה דברי הגמרא, יש ללימוד הזה דין כלימוד הגמרא. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, מסתברא מסתברים הדברים כרב אחא בר יעקב שדומה הוא למגוש. דאמרי אינשי, שרי ככה בריות רגילים לומר, רטין מגושה ולא ידע מה אמר, תני תנה ולא ידע מה יאמר. כשם שלוחש המחשפת לחשה ואינו מבין מה הם ומה פירושם, מלבד זאת שיש בכוחם לפעול את מעשה הכישוף, אף זה שלא שימש תלמידי חכמים שונה בשפתיו את משנתו ואינו מבינה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, המופיעה במסכת ברכות דף מ"ז עמוד ב', איזו עם הארץ החשוד על הטהרות ועל המעשרות ומחזיקים אנו כל דבר שהוא נוגע בו לטמא, כל שאינו קורא קריאת שמע שחרית וערבית בברכותיה. זה שאינו יודע לקרוא קריאת שמע בברכותיה, שאם אינו יודע לקרוא קריאת שמע בוודאי אינו יודע דבר. אבל אם יודע לקרוא קריאת שמע וקורא, אינו נקרא עם הארץ. אלו הם דברי רבי מאיר. והגמרא במסכת ברכות מביאה שלדעת רבי מאיר עם הארץ הוא זה שאינו אוכל חולין בתארה. ואילו כאן אמר שעם הארץ הוא זה שאינו קורא קריאת שמע, תרצים התוספות, שיש הרבה עניינים בעם הארץ. יש עם הארץ שעליו נאמר במסכת פסחים דף ממתת עמוד ב' שאין מוסרים לו עדות ואין מחזירים לו עבידתו. יש עם הארץ הקשר לעדות אלא שנקרא עם הארץ לעניין שאין מזמנים עליו וחשוד על התארות ועל המעשרות ועל השביעית. וכן יש דברים שאין לוקחים ממנו אלא מן המומחה כאמור במסכת עבודה זרה לדף למתת עמוד ב'. אומרת הגמרא וחכמים אומרים עם הארץ הוא כל שאינו מניח תפילין, שהרי אף אם קורא קריאת שמע כיוון שאומר הוא קשרתם לאות על ידיך והיו לו תטופות בעיניניך ואינו מניחם, הרי הוא כאילו מעיד עדות שקר בעצמו ולכך דינו כעם הארץ. בן עזאי אומר עם הארץ הוא כל שאין לו ציצית בבגדו, שאף הוא מעיד עדות שקר בשעה שקורא פרשת ציצית ואין ציצית בבגדו ולכן דינו כעם הארץ. כמבואר בדברי המדרש, וזה לשונו, כשהוא קורא קריאת שמע ואין עליו תפילין וציצית, נמצא שהוא מעיד עדות שקר בעצמו. כך גם כותב המגן אברהם בסימן חף דלת, סעיף קטן ג' בשם הזוהר בפרשת שלח לך, שאף הקורא קריאת שמע בלא ציצית מעיד עדות שקר בעצמו. והתפארת ציון כותב שמלשון הגמרא כל שאין לו ציצית בבגדו מדויק, שציצית חובד הבגדי. והיינו שאינו מחויב ללבוש בגד של ארבע כנפות, אלא שאם לובש בגד של ארבע כנפות מחויב בציצית. ולכך אמר שאין לו ציצית בבגדו, היינו שלובש בגד של ארבע כנפות, ואינו מטיל בו ציצית. רבי יונתן בן יוסף אמר, כל שיש לו בנים ואינו מגדלן ללמוד תורה, אף הוא דינו כעם הארץ, שאף הוא מעיד עדות שקר בשעה שאומר בקריאת שמע, ולימדתם אותם את בניכם, והוא אינו מקיים. והבן יהוידע כותב, שאף אם הוא עצמו בעל תורה, אבל אינו מגדל בניו לתורה, נקרא עם הארץ, כי כך מנהגם של עמי הארצות, שאין מלמדים את בניהם תורה. אחרים אומרים, והתוספות שנץ כותב, שאף שבכל מקום שנאמר אחרים, הכוונה לרבי מאיר, כאן אין הכוונה לרבי מאיר, שהרי רבי מאיר אמר להיל, שעם הארץ הוא כל שאינו קורא קריאת שמע. וכאן אחרים אומרים משהו אחר. אם כן, אחרים אומרים אפילו קורא מקרא ושונה משניות ולא שימש תלמידי חכמים להבין את טעמי המשניות. אף זהו עם הארץ הנזכר בדברי חכמים בכמה מקומות. ואם קרא מקרא ולא שנה משניות, הרי זה בור שהוא גרוע מעם הארץ. ואם לא קרא מקרא ולא שנה משניות, עליו הכתוב אומר בספר ירמיהו פרק למד א' פסוק חבב, וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. הרי הוא שחל כבהמה שאינה יודעת מאומה. ופירוש הפסוק הזה לפי פשוטו, שכמו הזורע תבועה היא צומחת יותר ממה שזרע, כן יתרבו בכל עת גם בני אדם וגם הבהמות, ולא יהיה במשקלה והכרה. כך מבאר שם המצודה דוד. מביאה הגמרא דרשה נוספת בעניין מי שאינו משמש תלמידי חכמים. נאמר בפסוק בספר משלי פרק כ"ד פסוק כ"א, שאמר שלמה המלך לרחבעם בנו, ירא את השם בני והמלך עם שונים אל תתערב. אמר רבי יצחק, ואם שונים הכוונה אלו ששונים הלכות שלימודם בדברי המשניות ולא שימשו תלמידי חכמים, ועליהם אמר שלמה המלך לבנו שאימם אל תתערב כי עמי ארצות הם. והמהרש"א מבאר ששלמה המלך אמר לרחבעם, אף כשתהיה מלך ולא תהיה בור שאינו ירא חטא, שאף אם קרא מקרא הרי לא שנה משנה, ואף אם שונים משנה ולא שימשו תלמידי חכמים, אל תתערב שהם עמי הארצות. כותב העיון יעקב שמה שכתוב כאן שלא יתערב עם שוני הלכות, היינו, כמו ששנינו במסכת אבות פרק ג' משנה י', ישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ מוציאים את האדם מן העולם, כי על ידיהם יוכל לטעות בהוראה לפי שהם מורים הלכה מתוך משנתן, וימשך אף הוא אחריהם. והמנחת קנאות כותב שרב יצחק מפרש שכוונת הפסוק מלך היינו תלמידי חכמים, כמו שנאמר במסכת גיטין דף סמך ב' עמוד א', מן מלכי רבנן. ואם שונים היינו אלה ששונים הלכות ואינם מבררים הטעמים, וממילא אין עליהם יראת השם, אל תתערב. כותב המהרש"א שהזרה הזו היא כדעת אחרים וכמסקנת הגמרא שעמי הארץ הם אילו המורים הלכה מתוך דברי המשנה בלא שימוש תלמידי חכמים. אבל הלומדים משנה ואינם מורים הלכה מתוכה, מיישובי עולם הם, כמו שכתוב, הליכות עולם לא. ועוד כתב שבדורותינו אלה שמורים הלכות מתוך דברי השולחן ערוך ואינם יודעים טעם העניין מתוך התלמוד שלימודו הוא שימוש תלמידי חכמים, טעות נפלה בהוראתם ובכלל מבלי עולם הם ויש לגאור בהם. הפתחי תשובה כותב שאפשר שדברי המהרש"א נאמרו בזמנו כשעדיין לא הודפסו דברי האחרונים על השולחן ערוך. אבל היום שנתחברו דברי התז והשח המגן אברהם ושאר האחרונים על השולחן ערוך, וכל דין מתבהר בטעמו ובמקומו, ניתן להורות אף מתוך השולחן ערוך והאחרונים. שואלת הגמרא פשיטה, שזו כוונת הפסוק, שאמר שלמה המלך לרחבעם בנו, תרצת הגמרא מהודתי מה היה מקום לומר שכוונת הפסוק הוא שונין בחטא, שלא יתערבו עם אילו החוזרים ושונים בחטאם, הוא כדר אבונה, דאמר אבונה, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, חזר ועבר עליה בשנית, הותרה לו מעטה עבירה בעיניו, שיותר אינו מבחין שמעשה זה עבירה הוא לדומה בעיניו ולמעשה המותר ואינו שב יותר בתשובה. כמה שמלן, לכך הוא צריך רבי יצחק להשמיע, שאין הכוונה כאן לאילו, אלא לאותם השונים משנתם בלא לשמש תלמידי חכמים. כותב הריף בעין יעקב, שאין כוונת רב יצחק לומר שהפסוק בא רק לדרשה הזו, אלא לומר שהפסוק לא בא לדרוש רק כדרבונה, אלא אף לדרשה הזו. עוד הוא כותב לפרש, שכן כוונת רב יצחק לומר שאין הכוונה לילו השונים בחטאם, שעימם יש להתערב כדי להחזירם למוטב. רואי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את לימוד אף א' במסכת סוטה עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, איזה זכות תולה לה עד ג' שנים ומדוע? שאלה שנייה, אם זכות התורה כשאינו עוסק בה מצילתו מן היצר הרע ומגנה עליו מן האיסורים? שאלה שלישית, מה הומשל לפרשת דרכים? שאלה רביעית, מדוע תלמיד חכם שזכה לאורות הוראה לא יורע מן היצר הרע אם אין התורה מצילתו כשאינו עוסק בה? שאלה חמישית, מה נדרש מהפסוק אני חוכמה שכנתי עורמה? והשאלה השישית, מי נקרא רשע ערום? אנחנו מחפשים שבעה אופנים שאמרה הגמרא. עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה, שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, ד' בכסלו תשע"ו. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף כ"א, ממסכת סוטה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי, פעמיים כי טוב, ה' בכסלו תשע"ו, ונלמד דף כ"ב, ממסכת סוטה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיתיו ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.